מר חיים ולדר, כותב לך הבן של צ'למר וממלא מקומו עד שיתושש מהזקנה שנפלה עליו ויהיה צעיר יותר. למה יעשה, הסיפור שלי מתאים לפורים, אבל אבא שלי שיחיה אמר לי להקדים את זמני ולשלוח את הסיפור הזה בגלל שלאחרונה כתבת כמה סיפורים מותחים על שודדים וכדומה. אני חשבתי שאולי כדאי לשחרר את הלחץ של הקוראים שלך והמאזינים שלך. אבא שלי ביקש למסור שהקוראים ממילא לחוצים עם הקורונה, אז תעזוב אותם. אני אקדים ואומר שאני חיתנתי כבר את כל תריסה ילדיי, אבל הסיפור שלי מתמקד באחת הבנות שלי, שבניגוד לבנות האחרות שהתחתנו בגיל 18 לכל היוחר, היא כבר טיפסה לגיל 21 וכבר התחילה לתקוע את הבנים שלפניה. אנחנו פנינו לכל מיני שטחנים במקל ובגזר שעשו את מלאכתם, אבל לרבוין שלא אילון כנראה החליט שהיא מהאמצע של ים סוף והיא צריכה לשחות הרבה הרבה כדי להגיע לחוף. כעת נחזור 3 שנים לפני כן. כמה דקות לפני שמרד פורים, באותה שנה אחד הבנים שלי שלמד בישיבה מתקשר שהוא מסיים לעשות סיבוב השנור המקובל ורוצה לעלות לסעודת פורים. זה נראה לי קצת חשוד, כי גם אם הוא גר בבת ים או בכל עיר שהיא, לא צריך להודיע, בן לא צריך להודיע שהוא מגיע לסעודת פורים או כל סעודה אחרת. קל וחוימר, בן של צ'למר, הוא בן בנו של קל וחוימר בשכונת בתי הונגרים. מה אתה צריך להזמין את עצמך? תבוא וזהו, אמרתי. ואכן, אחרי החבל באסוס ואחריו העגלה. יש לי כאן כמה חברים שאספו אותי יחד איתי כסף לישיבה, כך הוא אומר. מסתבר שכל העיסוק הזה באספת כספים מייגע במקצת. וספק אם יספיקו להגיע לבתים שלהם לסעודת פורים. מה גם, ככה בן שלי, יש מהם כמה שלא כל כך זוכרים את שם העיר שמתגוררים בה. בגלל היותם בחורים מנומסים, שאינם מסרבים לאף בעל הבית שמציע להם משקטו. מפה לשם 10 שיכורים עולים לבית שלנו, ואיכשהו אשתי מארגנת את כל האוכל שהכנו, ולכולם יש סעודת פורים כדת וכדין. בפורים שלאחר מכן כבר הכנו 10 מנות ספייר, אבל אז עוד שינוי בעלילה. מסתבר שאחיו, זה שאחריו, התקנה בגדול, וגם הוא מודיע רגע לפני סעודת פורים על מספר חברים שרוצים לעלות עמו, ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו מגרדים את הסירים ל-20 בחורים נוספים. בשנה השלישית התווסף הבן השלישי, והפעם מצאנו את עצמנו בשוקת שבורה. משום שבשנה הזו, ככל הנראה, הילדים שלי השיגו הרבה יותר חברים ממה שתכננו. וסמוך לסעודת פורים התבשרנו שקרוב ל-50 בחור מתכוננים להגיע. יש גבול לכמה אתה יכול לגרד מסירים, והיה ברור שלפחות 20 ו-25 בחורים יישארו ללא אוכל. האמת שאשתי קצת נלחצה. מה אני עושה עכשיו, היא אומרת? אל דאגה, אמרתי לאשתי. האוכל עליי. בטח, אמרה אשתי. בטח שהאוכל עליך, אבל רגע לפני כן בואי איתי לסיור במדבר, כי אני מסופקת אם אתה בכלל יודע איפה נמצא האזור החלבי ואיפה האזור הבשרי. אז איך כבודו חושב לבשל? למען האמת היא צודקת מאוד. אם אני מבשל אוכל, רוב הסיכויים שבשנה הבאה, אף בחור לא מגיע אפילו לאזור שלנו. כי בניגוד לאבא שלי שידע לבשל, אני לכל היותר ידעתי להרבב. אבל להרבב אני יודע. אז לקחתי רמקול ידני, כזה שהיה ברשותי מאז שהייתי מדריך במסמידי, יוצא למרפסת ומכריז לכל תושבי בתי הונגרים שמסיבה בלתי צפויה. הגיעו לנו אורחים רבים, ומי שיכול להביא משהו שיביא, וזה לא מחייב להיות אוכל ממש, אלא גם ארבס ופופיטס, גם התקבלו בברכה. כמובן שהשכנים נהרו והביאו כל מה שנראה להם יותר מסעודת הפורים שעדיין לא אכלו. מכאן לשם הפכה סעודת הפורים שלנו מסעודה רגילה של 3 מנות לסעודה, לסעודה ענק בת 10 מנות, רק שלא לאכול סועד. כל אחד סעד 3 מנות אחרות. כעת, מר חיים ולדר, תרשה לי לידע אותך במשהו אחד ששכחתי. יש מנהג שייסד אבא שלי עוד, שבכל סעודת פורים אנחנו לוקחים איזה מקרה קשה, כמו מחלה או זוכחת שוך ילדים, או כל צרה אחרת, וכל המסובים אומרים פקי תהילים ומתפללים על הנושא המסוים הזה. השנה החלטתי להכריז לסעוד הסועדים את ההודעה הבאה. ברמקול, רוחי הבת שלנו עדיין לא מאורסת, בוודאי נקדיש השנה את סעודת הפורים לתפילה שהזיווג שלה יבוא במהרה. ייתכן, מר ולדר, שאתה ואולי רוב מאזיניך רואים באופן ביקורתי הכרזה מעין זו, שכן ברוב המקומות נוהגים בני אדם להעמיד פנים כאילו אין להם בעיה בכך שהבת לא מוצאת שידוך, אבל זו הנקודה שהצ'למרים, כמו שאתה מכנה אותנו, לא חושבים שיש עניין להשאיר בפנים מה שממילא כולם חושבים בשקט. לכן שהכרזתי על כך איש לא היה מופתע, וכולם החלו לומר פרקי תהילים מכל הלב שרוך עלה תתארס. מאיפה שאתה לא מסתכל על זה, הרעש שעשינו כאן למטה, לא יכול היה שלא לעשות רעש בשמיים. וברגע שאנחנו מסיימים את התהילים, דופק אחד החברים של בני על השולחן ובקש שקט. ואז צועק בקול גדול, אני חושב שאח שלי מתאים לרוחלה. וטוב, הכרזה כזו, אפילו בבתי הונגרים, לא הכרזה כל כך מוצלחת, כי דבר אחד זה להתפלל לשידך, אבל דבר שני זה להציע שידך לפני עשרות משתתפים. אם לא די בכך, מה עושה הבחור הנ"ל אם לא תופס את הצלחת הכי קרובה לשולחן ומנפץ אותה לרצפה, ולאחר שנשברת לרסיסי רסיסים הוא צועק בקול גדול, מזל טוב! ומה עושים הבחורים שהיו שיקורים לא פחות ממנו, אם אינם מחרים ומחזיקים אחריו בקריאת מזל טוב שותה שמוק עד שכונת גאולה, וכדי להוכיח את רצינותם, זרקו אף הם צלחותיהם הרקות לרצפה, ניפצו אותם והחלו במחול סוער. בעוד אני מערהר לעצמי כיצד להגיב, ובעוד אני מחשב את מספר הצלחות שנשברו, מגיע למסקנה שגם אם ביתי עדיין לא התארסה, הרי שוצאות חתונה גבוהות כבר אני יכול לרשום, אני שוכח לקחת בחשבון עוד נתון במשוואה, בתי הונגרים. השכנים שלנו, שגם ככה היו על קוצים כששמעו את ההכרזה שלי על סעודה בלתי צפויה, כששמעו את קולות המזל טוב בוקים מביתנו, חייכו לעצמם על זה שהם הבינו מראש מה הולך להיות פה, מה הוא חושב שנאמין לו, שנתקל בבעיה בסעודת פורים, ידענו שמשהו מתבשל עם רוחלה, אמרו לבינם לבין עצמם, ומיד רצו עם עוגות ומאכלים ותבשילים שונים לביתנו, כדי לברך אותנו לעבור את שרוחלה אחרי כל כך הרבה שנים של ציפייה. הגברים באו אליי ובחום, מה זה טוב? אם בתחילה ניסיתי להסביר, רגע, זה לא זה. כן, הבנו שזה וורד ולא אירוסין, הרי אפילו אתם לא חלמתם שנסגור כל כך מהר, אז לא הכנתם. הבנתי שאני פשוט צריך להיסחף עם הזרם, מכיוון שגם ככה הייתי גר אחרי כמה כוסות הגונות של שיבאס, זה פחות התריד אותי שהוורד הזה אינו תואם, בוא נאמר, את המציאות בשטח. אולי בגלל זה קוראים לו וורד. פשוט זרמתי במחולות. אצל אנשים זה היה קצת פחות נעים, כי הם לא שתו, בטח לא שיבאס, ואשתי וביתי היו צריכים לצחות להשתחרר מהחיבוקים והנשיקות, ולהסביר שאוכלה לא באמת התארסה, והכל מתחיל באיזו מעטלה של בחור שיקור. כשאני אומר לא נעים, צריך לקחת אותי בפרופורציות, כי אנשים לא ממש התרגשו ואמרו לרוחלה שמדובר בסגולה עתיקה, להתארסות מהירה, וכבר כמקדמה עשו מסיבה מסביב המעגל, ורקדו בפניה כחלה ביום חופתה. ביני לבינך, הצ'למרס פחות מאמינים בסגולות מעין אלה, וגם כשמתפרסם נבח על מישהו שנפטר, וזה לא נכון, הם לא חושבים שזה סגולה לאריכות ימים. מדר גיסג, הם לא חושבים שכל כך נורא שאומרים על מישהו שהוא מת. להפך, אולי זה דרך טובה לקצור שבחים שלא מגיעים לך, אז כל העניין מגיע לכלל תיקו. לעשות שכנה זקנה שגרה מול שקיבלה זר פרחים ענק מילדיה, וברגע ששמע שרוחלה שלנו התארסה, מיד ירדה להביא את הפרחים שבקושי נכנסו דרך הדלת, וכדאי בזיון בקצף. כמובן שכל ההמונים כבר יודעים את השם של הבחורה וגם את השם של הבחור. למרבה מזל, אז לא היו פלאפונים וכל מיני אתרים שבכל תוך דקה אין יהודי בכל העולם שיודע שהבת שלי רוחלה התארסה עם בחור פלוני, שברגע מסוים זה עדיין לא שמע את שמה. הכלל, הבחור מגיע הביתה, עדיין שטוי, הוא מכריז, אבא מגיע לי שעת חונס גלט. על מה ולמה? שואל אבא שלו. הרי אני הרסתי את מוישה שלנו, נמרוך עליה. אבא כמעט מתעלף לשם הבשורה, וכשהוא שומע את המימדים של הבשורה, הוא שוקל להתעלף שוב. אבל מכיוון שגם הוא היה חצי צ'למר, רק 3 דורות בירושלים, וסליחה אם אני נשמע מזלזל, מה הוא עושה אם לא לוקח את מוטל השטחן? הוא אומר לו, מוטל תגרמור מהר את העסק ביש, לפני שהבן שלי מאבד אחוזים מהמניות. העסק ביש, אם לא הבנתם, זה השידח, שמחצית ממנו זה הבת שלי. המניות זה הסיכויים שלו לקבל שידוך יותר טוב מהבת שלי, כאילו יש כזה בכלל. למוטל השטחן לא צריך לדבר פעמיים, כזה שידח על מרגש של כסף, לא הוגש לו כמעט אף פעם, הוא אפילו עושה מחווה ומוותר על כמה בניינים שלו, אני מתכוון לבניינים שבהם הוא אוסף כסף, שאחד מהם הוא קיבל מברל חשן, שהבטיח לו בניין תמורת שידוך, ועד שהתרוצץ והשיג, התברר שברל חשן אין אפילו דירה משלו, וכל מה שנתן לו זה הזכות לאסוף כסף בבניין שהיה אוסף, אבל זה בסוגריים, מפה לשם, כבר בזי ניסן היו אירוסין, הפעם אירוסין אמיתיים, מושלה עם רוחלה הבת שלנו. מפה לשם כבר בזיין ניסן היו אירוסין, והפעם אירוסין אמיתיים, מושלה עם רוחלה הבת שלנו. אז גם וורט, גם אירוסין, וכל עם ישראל הגיע. כל אלה שהיו באירוסין הקודמים לא יכלו שלא לבוא לדבר האמיתי, מקל וחוימר. ומה אם בחזרות היה כל כך שמח? מה פתאום שנפסיד את הדבר האמיתי? אלה שלא היו בחזרות, בסעודת פורים, אמרו, מה? נפסיד פעמיים? ראש הישיבה מגיע ומכובד כמקובל בקריאת התנועים, וכשהוא מגיע למילים התחייבות מצד החתן כמדובר, אבא של החתן תופס את הידיים על הראש, וכשמגיעים המילים מצד הקלה התחייבות כמדובר, אני תופס את הידיים על הראש. זה בגלל שפשוט שכחנו לדבר על כל הנושא הזה של כספים והתחייבויות ואיפה יגורו וכל זה. איך שכחנו? אני אתן לך 2 תשובות ותבחר ביניהם. א', בגלל שהשידח היה כל כך לא צפוי שהיינו שקועים בשמחה. ב', לשנינו היה משתלם לשכוח. ראש הישיבה קולט שהצדדים עדיין לא דיברו על עניוני הכסופים. הוא מציע שאולי נלך לצד ונדבר כמה דקות על זה. אנשים סביב קולטים מה קורה וכבר מתחילים לתת עיצות. אתה יכול לבקש על הבת שלך משהו, התכוון לבקש על הבן שלו, צועק לי בובקה, צ'למר מהשכונה. תפסת אותו בזמן, הוא לא יוכל להתחרט, ועוד הערות נבזיות מהסוג הזה. אבל אבא שלי, שיהיה בריא, שהיה בתוך הקרואי, הוא היה יותר צעיר, הוא ידע בדיוק כמה משתלם לשתי הצדודים לא לדבר על זה. ומה הוא עשה? בלי שנשים לב, הוא רץ אל המחיצה. שם עמדו האימהות הנרגשות עם הצלחת ביד, ומה הוא אומר להם לא כך? נו, אתם לא רואים שמחכים לכם? תשברו! ושתי אנשים התיחו את הצלחת, וכל הציבור זעק מזל טוב, והחל השיר רודי שומה ואין והגפן, ובכך ניצלנו שנינו, באור שינינו מתחייבות שלא ברור איך נשלם אותה. בטח תשאל אותי איך הסוג יסתדר בסוף. ובכן, הפתרון הגיע מהכיוון של אלמונה ממול, זו שהביאה את זרע הפרחים הענק. כיוון שכל ילדיה ניסו זה מכבר והיא נותרה לבדה, נוצר מצב שכבר לא יכלה לשרת את עצמה. ילדיה ייצאו לה לבוא ולגור אצלם. אבל היא אמרה שבירושלים אומרים שרק מי שמת לוקחים אותו מהבית שלו, וכשזה יהיה היא מעדיפה ללכת ישירות לקבר ולא דרך שכונות אחרות. ומשפחתה נכנסה לדילמה גדולה. כאשר נודע לה כיצד נולד השידוך שלנו, זה מאוד מצא חן בעיניה, ומכיוון ידע שהנדוניה שלי היא חי אפסים, והנדוניה של החתן היא או מחצית מזה, או מספר כפול של אפסים, היא הציעה לבני הזוג לבוא להתגורר בבית הגדול שלה, שבו גדלו תריסר ילדים. זאת לאחר שיערכו בו עבודות שיפוץ, שיעניקו להם שלושה חדרים, ולעצמה שניים. הבת שלי קיבלה גם שידך, גם דירה נאה לשנים רבות, וגם פרנוסה קיבלה את דמי הביטוח הלאומי כמלווה לאותה זקנה ועוד כהנה וכהנה מבני משפחתה. זה היה סיפור, ואני לא רוצה חלילה שיהיו כאלה שיקחו מני רעיונות, להכריז על שידך לפני שאתה מדבר בשקט עד שהסטרצו שתי הצדודים, אבל במקרה שלנו, זו הייתה דרכו של בוירו אוילום לקחת את ביתי מהמקום הכי עמוק בים סוף לעבר מקום מבטחים.